של שאלות דקדוקיות ודברים כאלה, לא בונה. אבל פה זה כן קלאסיקה של, של, של מהר"ל, מבחינה הזאת שמצאתי בלא מעט מקומות שהמהר"ל שואל את השאלות, אתם לפעמים, השאלה היא, השאלה, אנחנו שואלים, כאילו שואלים, אבל לא שואלים את השאלה הרצינית. נניח, בסדר, יש ויכוח מוחרת השבת זה מוחרת יום טוב ראשון, ומוחרת השבת זה מוחרת השבת. בסדר, הוכחנו שמוחרת השבת שכתוב פה זה מוחרת יום טוב ראשון. אבל השאלה לא שואלים פתאום. אחרי שהוכחנו שזה נכון, שהתקבלת חזל פשוטו של מקרא, אבל למה סיבכו אותנו בכל העסק הזה? שיכתבו מוחרת יום טוב ראשון, מגמר לנו כל הסיפור. זה השאלה בעצם, אבל הרבה פעמים אתה מוצא, הוכחת שכך וכך וכך וכך, הוכחת, יפה מאוד, אבל אפשר לחסוך את כל הצרות.
שאלנו את אותה שאלה עכשיו ביש נוכלים. שמוכחים כל הסדרי קנימויות של האחים וזה, אוקיי, הוכחת, למה זה כתוב כך?
זה השאלה.
למה קראי לא כסדרי כתיבי?
ומה התשובה שמתתם?
לא, אני לא בדיוק.
עוד לא, בסדר, אבל מותר לשאול את השאלה, בקיצור, זה מה שלומד. אם תאמר, למה לא כתב מוחרת יום טוב, למה הוא צריך למכתב מוחרת השבת? אז פה יש לו תשובה מעניינת מאוד. יש לומר, דקרא יום טוב שבת, שהיום טוב גם כן שבת, דה יש פה שביתה. כלומר, קודם כל, המילה שבת היא מילה שאם אתה פותח במילון, היא לא רק שבת, לא רק היום השביעי בשבוע. שבת היא מילה שכוללת כל דבר ששובתים בו. לכן, ברמה העקרונית, שבת כוללת גם יום טוב. והשאלה היא קונטקסטואלית. וספרתם לך, מה פתאום שתחשוב שהשבת היא שבת בראשית? אתם מבינים? זאת אומרת, אנחנו שבת, ישר אנחנו, בגלל שהשפה... וכאן קרא אותו בשם שבת דווקא, לפי שהשבת גורם מניין. מה זה הוא מתכוון לומר שהשבת גורם עניין? בסופו של דבר, המילה שבת היא גם מילה של סוף של משהו והתחלה של דבר חדש. היום, למה הוא קורא לו שבת? כי אתה אומר, אתה תספור שבע מחזורים של שבעה שבועות. אז הקונטקסט הוא שיצאת מיום טוב ראשון של פסח, אז אתה... אבל בסופו של דבר אתה אומר שמחורת היום הזה תתחיל ספירה. בסדר? אז הוא אומר שהוא קורא לזה שבת ביחס למצוות ספירת העומר באמת. שכאשר לשבת מתחיל למחורת למנות ימי השבוע. ודווי זה ראוי לשבת של שבת בראשית, שבת שש... כי מפני כי השבת היא שביתה והפסק, שהרי הוא הפסק מלכתוב שדתו, אז הוא מתחיל שבוע חדש אחר כך. מפני שהשבת הוא הפסק, גורם התחלת מניין אחריו. שאחר כל הפסק, אחר משהו שהוא מפסיק, משהו, אתה מתחיל דברים חדשים. התחלת מניין. לכך קרה יום טוב ראשון של פסח שבת, שהוא שביתה וגורם מספר למחר, וספרתם לכם שבע שבתו. ואילו כתב, ספרתם לכם מוחרת יום טוב, אין עניין הספירה שייך ליום טוב, משום שהוא יום טוב. בעצם אין פה כלום. היום טוב הזה הוא לא, היום טוב הראשון של פסח הוא לא פונקציה שלו. לפיכך אמר מוחרת השבת, פירוש זה ברור מאוד שתולה התחלת הספירה בשבת, בזה שיש פה משהו שהוא מסיים משהו, שהוא נגמר משהו ומתחיל משהו אחר. לא, זה שהיום הוא יום טוב, הוא לא יוצר הפסק של ספירה. זאת אומרת, זה שהיום יש לו מקרא קודש וחוגגים בו ומקדים קורבן וכולי, כל זה לא קשור. לעומת זאת, המילה שבת אומרת, קורה פה משהו שמסיים תהליך. יצא איזשהו תהליך אחד, מתחיל תהליך חדש. אין עניין הספירה שייך ליום טוב. כלומר, זה לא יהיה נכון שסופרים ממחרת יום טוב, כי היום טוב הוא לא רלוונטי למה שקורה. המילה שבת אומרת שקורה משהו ביום טוב הזה, שהוא סוף של משהו, ולכן התחלה של משהו, מאפשר התחלה של משהו חדש. אם אתה תקרא על היום הזה יום טוב, לא אמרת את האיכות הזאת של משהו שסיים דבר אחד, שמאפשר להתחיל דבר אחר. בסדר? לכן הוא אומר שהמילה שבת כוללת את הדבר הזה, ולכן העדיפו להשתמש במילה שבת מאשר המילה יום טוב, כי המילה יום טוב לא רלוונטית. ובכל זה ברור מאוד שאת תולה התחלת הספירה במושג שבת, בסדר? לא שבת של, 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 של שבת בראשית, כי השבת היא שביתה ותכלית, וראוי לגרום התחלת חשבון. והרי יום טוב ראשון הוא גם כן שבת, כי שובתים בו, שיש בו שביתה והפסק מלאכה, לכך נקרא שבת, שלשון שביתה משון הפסק. וזה אדום מאוד, וההפסק הוא גורם התחלת מניין, לפיכך אמרו, ספרתם לכם מוחרת השבת שבע שבתות. אוקיי, אבל פשוטו של מקרא, על מה הוא מדבר? שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, וקבעתם מנחה חדשה להשם. אז רק לי יש טקסטים, בסדר, אני אביא את הרש"י הזה. נעשה מחדש. פרק ג' פסוק ט"ז. כתוב ככה, כמו שאמרנו הפסוק, אנחנו מכירים אותו, על מחרת השבת השמיעית תספרו 50 יום, ויקרבתם מנחה חדשה להשם. אומר רש"י, על מחרת השבת השמיעית תספרו, ולא עד בכלל, כי סופרים סך הכל 49 יום. 50 יום, ויקרבתם מנחה חדשה להשם. ביום ה-50 תקריבוה, ואומר אני זהו מדרושו. שכמו שעכשיו אמרתי, זהו מדרשו, שתספרו, עד מחרת השבת השביעית תספרו, לא עד בכלל, 50 יום ויקרבתם מנחה. זאת אומרת, אומר אני, זהו מדרשו, פשוטו, עד ממחרת השבת השביעית, שהוא יום 50 תספרו, הוא מקרא מסורסו, עד מחרת השבת השביעית, שהוא יום 50 תספרו, ואז ויקרבתם. ככה הוא רוצה לומר, לכן זה מסרס את המקרא, כן? כי אתה מכניס את ה-50 חזרה אחורה. ולא ידעתי מדרחקו לרש"י לסור מן המדרש, כי אם אתה אומר, תפרש המדרש הזה לפי פשוטו. וכך פירוש הכתוב, עד מחרת השבת השביעית תספרו, ולא עד בכלל. ואם מחרת השבת השביעית הוא 50 יום, וביום 50 ויקרבתם. ועד הלא כתב ויקרבתם ביום 50, שאם כתב תספרו 49 יום וביום מחרת ויקרבתם, היה יום ה-50 נבדל מן ה-49. ולא היה שייך כלל אל ה-49, אבל הוא שייך אל ה... אבל הוא כן שייך אל המ"ט ימים. אף על גב שאין יום 50 נכנס עמהם במספר הימים, ודבר זה הוא מופלג בחוכמה ואין זה מקומו. זאת אומרת, יש פה משהו שרוצה להגיד שיום ה-50 הוא משהו שהוא לא סופרים אותו, לא אומרים יום ה-50, כי לא סופרים אותו. אבל מתכוונים אליו. זאת אומרת, יש פה משהו שאנחנו לא רוצים להבדיל את יום ה-50 מ-49. אנחנו רוצים להגיד שיש פה רצף שכולל בעצם גם את יום ה-50, ולכן אנחנו לא מבדילים אותו. טוב, אבל זה לא כל כך חשוב לעינינו. מה חשוב לעינינו זה הרעיון הזה שאמרתי לכם שאצל המהר"ל הוא מאוד קריטי, והוא הנושא הזה של... לא זוכר מה היה ההקשר שהגענו לזה, אבל טוב, בואו נראה את זה. עוד יותר מזה, יותר מזה עוד מזה, כי אלו הזכלים רוצים שהתורה שהיא דבר השם ידבר תהיה מלשון אדיו. כלומר שתהיה בשפה פשוטה, מובנת וכו'. כי דבר זה אינו, כי דברי השם דברכם בפני עצמם ודברי אדם בפני עצמם. והם אומרים שאם פירוש מוחרת השבת מוחרת יום טוב, יש לכתוב מוחרת יום טוב. אוקיי, לכן זה נמצא פה בדף על מוחרת השבת. ודבר זה ודאי זכות שלהם, שאם היו מדברים בחומה לא היו אומרים כך, וזה... כי הספירה היא עצרת שהוא חג השבועות שבו ניתנה התורה השכלית לאדם, שהיא נבדלת מן האדם. התורה שהיא שכלית היא בעצם בסופו של דבר גדולה לאדם לכמה מספרים. היא נבדלת מן האדם. ואין חיבור בקבלה לזאת המעל העליונה לתורה כי מדי שלמות קודם לו והוא הכנה לקבל שלמות התורה. כלומר, יש פה משהו שאם אתה לא תתכונן, אתה לא תוכל להיות מוכן לקבל תורה. התורה היא לא מופיעה כמו יציאת מצרים, שזה איזשהו שחרור טבעי והולדת העם ברמה הראשונית. פה נדרשת איזושהי הכנה שהיא ספירת העומר וכו'. ולפיכך כתב בתורה מחרת השבת, כי שם שבת בא להשלמה. אמרתי קודם, נגמר משהו ביציאת מצרים, ועכשיו מתחיל דבר אחר. שם שבת בא להשלמה של שבת משלים הכל, לכך כתב מחרת השבת שפרושות תספרו מן השלמה של יציאת מצרים, עד השלמה האחרת היא השלמת התורה. תראו, הוא משלים את הדברים שהוא לא כתב, הוא לא הסביר למה נגמר משהו אחד ומתחיל משהו אחר, הוא אומר, לא, יש... מעניין, הוא רוצה להגיד שבליל הסדר כבר נגמרה יציאת מצרים, למרות שיש לנו עוד שבי של פסח, אבל ברמה העקרונית משהו שם משתלם. וכאשר תדע להבין בחוכמה תמצא כך אצל האדם, שהכוח השכלי שלו, השכלי אינו מקבל אותו אדם כי אם על ידי השלמת כוח אחד, והוא מקבל השכל הנבדל. כלומר, יש איזשהו מדיום שאדם, איזשהו הכנה שאדם מתעלה בה, ואז הוא יכול לקבל את הכוח השכלי. ודבר זה מאוד יחמה, המחקר כאשר דיברו עם כוחות האדם, תבין דבר זה על אמיתתו, כי הוא דבר ברור ועמוק בעניין זה. סוף סוף, מין מילה הזאת שכתיב במוחרת השבת של להבין מעלת התורה ואיזה צד קבלתה. כלומר שיש פה משהו שדורש הכנה והתעלות. בכל העניין הכתוב שרמז התורה יש, שרמז שהתורה יש לחיבור אל השלמה הזאת שהוא שלמו ישראל מציאתה במצרים, ואי אפשר לפרש יותר לעומקו, כדי שיבינו הפתעים הם הצדוקים הכופרים, רמזנו דבר מעט מזה. כלומר, הצדוקים הכופרים שרצו שיהיה כתוב יום טוב, או לפרש שבת כשבת, הם לא מבינים שהשבת יש לה משמעויות, ואז הוא נותן על הראש. ואתה בינו עוד בוערים בעם, נוכסלים מתי תסכים. כלומר, פה הוא לא מסביר, את החלק הקודם פה הוא מאוד מתוצץ, אני לא יודע להסביר מתוך הדברים שכתובים פה למה הוא בדיוק מתכוון, מהי הכנה וכו', והוא אומר שגם כן הוא לא יכול לרמוז יותר. אז אני אשאר עם הפתעים, לא הצדוקים, אבל הלא כאשר בו מעשה השם דורך שכל אשר נברא צריך תיקון ועשייה. הרי החיטים צריכים תיקון לעשות אותם כדי שיהיו מתוקנים לאדם. ולא נבראו מן השם דורך שיהיו חיטים גמורים. הוא נדרש כל מה שנברא בראשית צריך תיקון ועשייה אחרת, כגון חיטים צריכים לטחון, חדה צריך להמתיק, אותו מוס צריך להמתיק עד כאן. כמו שבארנו פרק שני של ספר תפארת ישראל, בעריכות עיין שם. כל זה כמו שבאר שם, עניין זה עיין שם. כלומר, יש העולם, בסופו של דבר, הוא נתון לעשייה אנושית. עכשיו תשימו לב מה, איזה קפיצה מרתקת הוא עושה פה. מפני כי התורה ניתנה מן השם יתברך על ידי הנביא. ומעלת השכל הוא יותר מנביא, כמו שאמרו חכם, עדיף מנביא. כלומר, לשכל יש עודפות מסוימת, כי כתוב עדיף, נכון? אז עודפות מסוימת על הנבואה. למה השכל יש לו עדיפות על הנבואה? משום שהשכל הוא, כן, כמו שאמרנו תמיד, הנביא הוא בעצם לא יודע מעצמו דבר או חצי דבר. הוא לא יכול גם לתקף את מה שהוא אומר. הנבואה, תוקפה של הנבואה הוא מכוח מקורה האלוקי. אתה אומר, מחר יהיה מזג אוויר יפה. אז אם אתה אומר את זה בגלל שאתה מומחה למזג אוויר, ואתה רואה מפות סינופטיות, ואתה אומר טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, אז אתה אומר את זה בתוך שאתה, אתה יכול לגבות את זה. אם אתה אומר את זה כי אתה נביא, אז אתה אומר, שואלים אותך, למה? אתה אומר, למה? ככה. אז ככה זה מאוד מאוד חזק, וזה לעיכובה אפילו. בכמה מקומות בשעס מופיע שככה זה לעיכובה. אבל זה לא, אין בזה שום הוכחה. ואין בזה שום יכולת להיווכח בכך, כן? אם אין יכולת להיווכח, יש רוחו. אז זה מה שהוא אומר, שהשכל יש לו מעלה על הנבואה. וחכם עדיף מנביא. לפיכך, כמו שפועל השכל הוא יותר גדול מן הטבע, כן? כמו שאמרנו שפועל השכל הוא, בסופו של דבר, מה שאדם משכלל את ההוויה, והוא לוקח את החיטים ותוכן אותם ועושה אותם גלוסקאות, ואדם מעצב את הבריאה והוא משכלל אותה, והתוצר הסופי שאדם עשה הוא יותר משמעותי מהתוצר הבסיסי של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש לנו איזשהו מצווה ללכת מעבר למה שהטבע נותן לנו, נכון? אנחנו הולכים, אנחנו לא אנשים טבעיים, אנחנו הולכים מעבר לטבע. אנחנו לא, אין לי כל רוצים להיות טבעיים, אני טבעי, אנחנו לא טבעיים. אנחנו רוצים ללכת מעבר לטבעיות. וזו אמירה מאוד חשובה, זאת אומרת, שבאמת יש פה איזו תזה מאוד בסיסית עם כל החשיבות של הטבעיות וזה, התורה כל כולה אומרת אנחנו הולכים מעבר לזה, אנחנו לא נשארים עם העולם כפי איכשהו, אנחנו הולכים מעבר לטבע, אנחנו עושים מזגנים והם יכולים לחמל, הם יכולים לקרר, אנחנו פועלים במציאות, מחשבים. אז מה הוא אומר? עכשיו תראו, כמו שהחוכמה היא הולכת מעבר לטבע, וזה ייחודו של האדם ומעלתו, כן? כי פעולת האדם השכלי, לפחר כמו שפועל השכל יותר גדול מהטבע, כמו שביר רבי עקיבא והראיה, כי פעולת האדם השכלי יותר גדול מהטבע, כך פעולת השכל יותר גדול מן הנבואה. אוקיי? אתם שומעים? השכל יותר גדול מנבואה. מה פירוש השכל יותר גדול מנבואה? מה שהשכל מלטש את הנבואה, הוא עדיף על הנבואה כשהיא במצב גולמי. הנבואה היא מצב גולמי שדורש ליטוש. של מי? של השכל. כמו שהחיטים דורשים ליטוש של ההתערבות האנושית, להפוך אותם לגלוסקאות ואז הם ברי עיכול מצידו של האדם, כך התורה היא דורשת את הליטוש של השכל האנושי, של החוכמה האנושית, והיא בסופו של דבר מאפשרת לנו אחר כך לקבל תורה מלוטשת שאדם יכול בעצם לחיות על פיה. וכמו שאם אדם ייקח חיטים ויאכל אותם הוא יקבל כאב בטן, כך אם אדם ייקח תורה ללא חז"ל הוא יקבל כאב בטן. אז זו תפיסה מרתקת של מה זה חז"ל. חז"ל יש להם מה? אקטיבי מאוד. כן, מה?
שדרגים את התורה.
הם, כן, זה תפקיד אקטיבי לפעול בתורה כמלטשים אותה, כי אתה מוסיף קומה. כן, זה מה שהוא אומר ככה, תראו את זה. אז כל מה שצריך בבריאה צריך תיקון, נכון? כמו שבאנו פרק שלי באיכות שם, כמו כל זה שהתבאר שם עניין זה עיין שם. זאת אומרת, שם הוא מדבר על, 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 על תורנוס רופוס, שרצה לטעון נגד המילה. ושוב, המילה עצמה היא ללכת מעבר לטבע. המילה, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ואני מטיל בו מום. אני פוגע בבריאה, ואני בעצם, הפגיעה בבריאה היא לשכלל אותה. כן? ההתערבות האנושית שמסומנת בברית המילה היא שאנחנו פועלים בתוך המציאות לשים אותה במדרגה יותר גבוהה, אוקיי? זה הרעיון עם החיטים, עם המילה. זה מה שהוא דיבר בפרק ב' של הספר. אז הוא אומר, הוא פנה כי התורה ניתנה מן השם יתברך על ידי הנביא. הוא מלא את השכל יותר מן הנביא וכו'. לפיכך בו השכל הוא יותר גדול מן הטבע, כמו שיבר הקרי, הקיפולת האדם זה יותר גדול מן הטבע, כך קולת השכל גדול מן הנביא, שככה הוא חזל אדם חכם עדיף מן הנביא. לכך חכמים הם תיקון והשלמה אל התורה. הם, כן? ואף שניתנה בסיני ידי משה שהיה נביא השם מכל מקום מצד החוכמה שהיא גדולה בנבואה, השלמת התורה על ידי השכל שהוא מברר הכל. כלומר, יש משהו שהחוכמה, ולכן אמרתי לכם שהקריירה של... מהר"ן זה הוא עוסק. שהחוכמה יש לו תפקיד מרכזי, ולחז"ל עשו בחוכמה כשהם בעצם... שדרגו את התורה. אתה אמרת שדרגו, אבל בעצם פיתחו את התורה, זיקיקו את התורה, ליטשו את התורה. זאת המילה ליטוש הוא נראה לי הכי מדויק בכל הסיפור הזה.
גילו מה שיש, לא לצורך.
מה?
זה יותר בכיוון של גילו מה שיש, מה שרצור.
לא רק גילו, ליטשו. אם אתה לוקח את התיאלום ואתה לא מלטש אותו, אז הוא ברמה, הוא יעלום גולמי. אז נכון, יש יסוד לסברה שאומרת שרק אם יעלומים היו שונים רק גולמיים, לא היה להם ערך כזה גדול. אלא זה שמלטשים אותם, אז זה מה שאומר פה. זה אומרם, כמה טיפשה אנו גברי, דקאי מקמי ספת רום, מקמי תמחרה לא קיימה. כן, אותם טיפשים, אלה שהם לא קמים לפני תלמידי חכמים, רק קמים לפני ספר תורה. ולא מבינים שהתלמיד חכם הוא יותר משמעותי מהספר תורה. הרי בתורה כתיב 40 יקל, ואתו רבנן בצרי אחד, אז חכמים פוחתים אחד. דבר זה מורה על הדברים שאמרנו, כי בירור התורה הוא על ידי החכמים שיש להם שכל נבדל, והשכל למעלה מנבואה, והשכל מברר הכל. לכך התואים האלו, עכשיו הוא חוזר לצדוקים, לא ידעו ולא יבינו בחוכמה, כי לא היו מתחכמים גם כן בבריאה, היו רואים לפני דבר זה, כי כל הדברים שלנו על אדם. כלומר, במציאות ככה העולם עובד, שאדם צריך להשלים את הדברים באמצעות המאמץ השכלי שלו. וכך התורה בעולם, כמו שבאו לעולם כל הדברים הטבעיים, שלא באו לעולם מבוררים, תשימו לב, הוא אומר, הנבואה היא כמו הטבע, כמו שהטבע דורש ליטוש, הנבואה דורש ליטוש. זו אמירה חריפה מאוד, כן? הנבואה באה לעולם מהקדוש ברוך הוא, אבל כמו כל הדברים שבאים מהקדוש ברוך הוא, הם ברים בעולם שלא סופי. דורש ליטוש. כמו שבאו לעולם כל הדברים, יש לא בעולם מבוררים לגמרי, רק כי האדם עשיר צריך לבוא אותם, וזה כי השם ברך ברא הכל בחוכמה ודעת, והחוכמה ודעת הוא שכל בלבד. ודבר זה הבירור והזיכוך לכל אשר נברא, מכל מקום, כמעט שיוצא הכל העולם בטבע, לא יצא הכל אל הפול, כמו שהוא ראוי לפי השכל, אשר הוא ברור, לכך השכל צריך לברר וזכך הכל, כמו שאמרו, ככל צריך תיקון די האדם שהוא שכלי, כמו שבאר למעלה. לכן התורה השכלית באה למשה בנבואה לא באה כל כך בבירור ובזיכוך, עכשיו אומר את זה בצורה מפורשת. לא כל כך, לא באה כל כך בירור וזיכוך פירוש הדברים, עדי החכמים התורה היא בירור וזיכוך הנבואה. לכך, אוי לאלו אנשים חסרי דת וריקי שכל, שהם מזלזלים בכל התהליך הזה. וראוי שכל אדם שהוא אוהב את התורה להרחיקה בתכלית המחקה. והנה זמן רב אשר נמצא אחד שנפטר וקיבל את העם מהם, כבר הרבה שנים כבר הקראות הזאת, שהוא נגדה הוא יוצא, לא הייתה פעילה. וזה, תראה, אבלהם תאותויהם אשר אין ראוי להשיב על תאותם, כי אין אנשים, אילו אנשים בחרו בחסרון אידיאל. גם כמו שאמרנו, בשביל שידעו יחזרו תבונה ודעת, אינם רוצים לשמוע דבר חמים ודי. אז אני עכשיו לא עוסק בהיסטוריה לראות לראות מי בדיוק מתכוון, מי, למה היה בכל זאת איום של קראים שהוא יצא נגדם, לא מתעסק עם זה, בסדר, אבל אוקיי, אנחנו יודעים שהיה משהו כזה, היה קצת תקופת השכלה בתקופתו, גם היה מאבק, והוא עצמו נאבק עם כל מיני משכילים נוצרים שרצו להרער, וזה חלק מהעניין. אז בואו קצת, עוד קצת נפתח את זה, בסדר? אם כבר הגענו לזה, אז ניגע בזה, אולי נחזור אחר כך לדברים פרשת קדושים, אבל בואו נראה כבר מה יש בדרוש על התורה. קצת פיתוח בצורה קצת שונה לדברים שראינו. מפני שנברא אדם לעמל, לכך נצטרו ישראל לבנות מוחרת יום טוב של פסח, שבו יצאו מצרים להיות עוד שם עבדים, עובדים לאדוניהם, אשר גלם של מחליבי צורי עוד עובדים עבודת פרח, אבל הם בעצם הם יצאו להיות עבדי השם. לכן, בכן ציווה למחרת מיד, על שיתחילו להכנה לתורה לספור מספר ימים שראו עד כי יהיו מוכנים לקבל עוד תורה והמצוות. ובעל ילדי התן לומר, הנה אנחנו בן חורין לגמרי, כאשר הוציאנו מצרים בית עבדים, שכל עוד עוד נמל האדמה, הנה לא בן חורין, אבל לעמל הוא יולד. זה קצת מוסר צריך להגיד, שאדם לא יחשוב שהוא... ולא אמרה תורה להתחיל הספירה ביום טוב עצמו. אתם רואים מה שאומר? פה זה דבר מעניין. כי הוראת התחלת ספירה על העמל. כמו שיבוש, וזה עניין הקרבת העומר מן השעורים. תכף נראה את הדרשה שהוא דורש. ויום טוב ראשון מורה על החירות. ואיך יהיו שני דברים מבחיים, דהיינו החירות והעמל בזמן אחד יחד, כי אין הנבחיים נמצאים יחד. יש יום אחד חופש. ויש יום אחד של חירות. ולכן נגמר משהו באותו יום, ומתחיל משהו אחר. אתם ראיתם שאומר, נשלם יציאת מצרים, ומתחיל... יציאת מצרים נשלמה. על הצאת ממצרים נשלם, וצריך שיהיה יום חופש. עכשיו, לאן הולכים ממצרים? למחרת מתחילים את השלב הבא. אוקיי? לכן זה שבת, לכן נשלם איזשהו תהליך, ועכשיו מתחיל משהו אחר. אז שם הוא רק אמר את זה ברמה העקרונית, כאילו, מה שראינו עד עכשיו היה פורמליסטיקה. יש משהו מסתיים, משהו שמחליט, שבת זה סיום, נכון? הוא לא, אפילו הוא אמר יציאת מצרים, הוא לא הסביר מה. פה הוא נותן לזה תוכן. אוקיי? אז בואו נראה עוד קצת, קצת מוסר, זה אולי יעזור לי. ומכל מקום למחרת מיד, בלי עוד הפסק, זמן היה הצורך שיהיו מכינים את עצמם לקבלת העמל הזה והוא לא. והצדוקים הטועים מתחילים לספור מחרת שבת בראשית, בחושבם שאם כן, למה כתיב סותר מחרת שבת ולא כתיב מחרת הפסח? אינמי, למה לא כתיב, וסתתן לכם יום 16? זה הטעות שלהם. ולוודאי שהכתוב יצווה לשתייה ספירה מחרת שבת בראשית. זה מה שטענו הצדוקים. אכן דבר זה טעות הוא בוודאי. כי לטעם שאמרנו, הוא צריך לטעום מחרת השבת לומר, כי מחרת יום השביתה דווקא יספרו. שהשביתה היא להם בשביל שיצאו לחירות מן עבדות והמלאכה. יש להם יום שבת וחירות בשביל זה. כאשר גם השבת בראשית יוסד שמו על שם זה. כן? בעצם זה היה השבת הראשונה שהם שבתו, כי עד אז הם היו חייבים לעבוד. וגם שבת בראשית, יוסד השמוע על שם זה דכתיב, שש ימים תעבוד, וזכרת היו את המצרים ויוצא אחר שם לוקח חמישה, אבל כן זבחה שם לוקח עשתו עם השבת. הרי כי השבת עצמו מורה על שהוציאה ממצרים מעבודתם, ועצם זה שהם שובתים זה קשור ליציאת מצרים. והנה גם כן אמר, מחורת השבת, מחורת השביתה, תספרו, שהשביתה של יום טוב משביל את זה יצאתם לחירות, ומעד למחרתו, תתחילו לספור ולקוות אל קבלת עול עמל התורה. עכשיו בסוגריים, הוא מביא את הרעיון הבא, וציווה להביא אז מנחה מן השעורים, נכון? מתי אז? ביום טוב שני של פסח, לא יום טוב, ביום שני של פסח, כי העומר בא מן השעורים, מה שלא נמצא בכל הקרבנות, כי אם בהקרבת העומר הזה ב-16 בניסן, פני שכפי משהו האדם, ייחד לו השם יתברך ציווי הקרבה שמקריב אליו. כלומר, הקורבן שאנחנו מצווים בו, הוא בהתאמה למצב שלנו. והמצב שלנו, למחרת הפסח, יצאנו לחירות, אבל היינו עדיין קצת יותר קרובים לבהמיות. זה מה שהוא אומר פה. רומז על הסתם, פני אמרת תורה שיהיה קורבנה מן הסורים, יעשתה ועשה במחר ומה ומחר. ומה ככה בעניין הזה בעצמו? כאשר ישראל מתחילים למנות ולסבול עול תורה ומצוות, ועבודתם כבהמה הזאת, שכל עצמה אינה לסבל ועול עבודה קשה, לכך גם כן סעורים שהם מאכל, קורבן, לכן קורבנם גם כן סעורים שהם מאכל הבהמה. פה יש משהו מרתק בקור ארי על דברים, אבל נעזוב את זה עכשיו. לא יודע אם תהיו פה. טוב, יש פה עוד כמה דברים יפים. מה יש פה עוד?
משהו של קבלה שאין.
מה?
משהו של קבלה שאין.
איפה? לא הבנתי.
יש פה אחרי...
הקצב הקבלה?
זה אין.
לא, אז אני אגיד לכם. אם כבר לא, זה גם... הוא שואל את השאלה, אבל למה באמת לא הכנסתי אותו פה? אני אביא לכם אותו פה, בסדר. כתב הקבלה על ויקרא.
כך גילו לי דלף.
לא, אני זוכר דווקא. אז איך אני אעביר לכם את זה? אני... כף ג' מה אמרנו? כף
ג' י"א.
י"א. אז אני אגיד לכם מה כתוב שם. אני זוכר שהוא שואל את השאלות האלה. מחרת השבת, הוא אומר. לא, שנייה אחת. י"א. הוא אומר שהמילה עומר זה ימים של השתעבדות, אבל לא לזה בטח הבאתי את זה, שנייה אחת. נראה מה כתוב פה. הנה. מחרת השבת. מעניין למה זה באמת לא נמצא שם. אבל עכשיו תצטרך להחזיר לי את ה... כתב הקבלה, כי זה הוא מקורי. סיפרתי לכם קצת על זה, לא? טוב, אני אגיד לכם מה כתוב פה, לא יודעים כדי שאני אדביק לכם את זה, אני רק אגיד לכם שהוא אומר ככה. מוחרת השבת, אז מוחרת יום טוב ראשון של פסח, אז הוא אומר, לא מצאינו לשון שבת על המועדים, אלא, הוא אומר, זה בעיה, כי לא, בדרך כלל שבת זה לא נאמר על המועדים. לא רק על פסח, כי הרעיון הזה שאמרתי שיש שביטה, כמו שהמהר"ל אמר שיש שביטה גם בשבת, ביום טוב ששובתים זה, זה נכון, ובכל זאת לא קוראים למועדים שבת. רק שבת בראשית ויום הכיפורים נקראים שבת. אמנם קרא את חג הפסח בשם שבת, לפי שימי הפסח הם שבעה ימים וימי שבוע אחד. והוא תזיין ניסן. והם, לפי שימי הפסח שבעה ימים והם ימי שבוע אחד. והוא, טוב, לא יודע מה זה, זה הוא מביא בשם משהו. לי נראה שקרא במשל שבוע שבת על שם שביטת החמץ שבו. וורט אחר לגמרי. שבת, למה נקרא שבת? בגלל שמשביטים בו חמץ. יש ירושלמי, הוא מביא כל מיני... יש לי אחד. והפרשה נאמרה ליצא מצרים, בפסח מצרים לא היה נוהג חימוצו, נוהג אלא יום ראשון מלבד. פה נמדנות. בפסח דורות, אז אנחנו משביטים חמץ כל שבעה. הנה, היום, טוב, זה יום פסח שני היום, בסדר? למשל, פסח שני, אז מה אנחנו רואים? שמצב החמץ עמו בבית, לא משביטים חמץ, נכון? שמעתם על זה? כן, אוקיי. אז אומר, פסח ראשון היה מצוות השבתה, חמץ, רק יום ראשון. מהיום השני לא היה בפסח מצרים. כשיצאו ממצרים לא היה מצווה לבאר חמץ כל שבעה. הם אכלו מצות, כי זה מה שהיה להם לאכול. ולכן, אבל לא היה מצווה. אז הוא אומר, לדור ההוא, ליוצאי מצרים, באמת היה היום היחידי שהשביטו חמץ, היה יום ראשון של פסח. אז על שם זה, על שם השבתת החמץ, קראו לזה שבת. כי לדור ההוא לא היה, שלנו אתה לא יכול להגיד שבת, כי אנחנו משביטים שבוע שלם. אז זה מה שהוא אומר פה. הפרשה נאמרה יוצא מצרים, פך מצרים, לא היה חימוצו להגיע ליום ראשון בלבד, ככה גמרא מסכת פסחים אומרת. הדרך שאמרה כתוב, אך ביום הראשון תשביטו סיום בתיכם. אם כן, יום שני של פסח הוא יום המוחרת ליום השבתת החמץ. מצורף לזה, ופה לכן יש לכם את מה שיש לפניכם, כי ליוצאי מצרים היה יום טוב שני של פסח בשבת, כי ביום שישי יצאו מצרים לתנא דסדר עולם, יש לכם, נכון, יש הביתה של סדר עולם לפניכם? ממש לפני, לא ממש לפניכם, לפני ה... כן? ביהודה ניסה שחטו סרט בזכן שנאמר, לא, זה כבר כשנכנסו לארץ, זה כבר משהו אחר. טוב, זה סיפורים אחרים. טוב, לא, זה קשור ל... גם זה... אבל מה הוא רוצה לומר? שביציאת מצרים זה היה, יום תזיין היה שבת. בואו נראה מה החשבון... אין לתאר לכם את הטקסט. כי ביום שישי יצאו ממצרים נתנו סדר עולם. והיידה חביל הוא יום הטבע, לכך קרא לאח יום טוב שבת, בשם שהיה הראשון ליציאתם. רק השאלה שהוא שואל, למה לדורות קוראים לזה שבת אם... רק ביציאת מצרים היה זה השבתת חמץ, אז הוא אומר שהתורה תמיד קובעת דברים בזכר ליציאת מצרים. טוב, נעזוב את זה, לא חשוב. זה פחות, זה לא משהו של... מה שיש לכם פה זה וורטים נוספים. הבאתי פה ממשפט כהן. למה עוד כל נסיבות נוספות, למה פסח נקרא שבת? תראו בסוף הדף. יש משפט כהן, זה וורט קלאסי, אני הבאתי רק משם, לא... אז אז מה אומר שם? בואו נראה את זה ונסיים. ונסיים או לא? כן, נסיים או לא. הנה קדושת שבת בשביל טוב היא גם כן מכוונת לומר קדושת תורה שבכתב, קדושת תורה שבעל פה. כי שבת דקביה וקיימה קדושתה בידי שמיים. ויום טוב ישראל קדשינו לזמנים, הוא תוכן תורה שבעל פה. אתם איתי? זאת אומרת, יש קדושת, כן, זה אני רק, סימן אנחנו שיש קבלת שבת ואין קבלת יום טוב. למה אין קבלת יום טוב? כי יום טוב אנחנו עושים אותו, אנחנו לא מקבלים אותו. זאת אומרת, יום טוב, יש קבלת שבת, כי השבת היא מתנה, אנחנו נכנסים לשבת, אבל את היום טוב אנחנו שותפים בקביעתו ובעיצובו וכו'. בסדר? זה ברור שאנחנו פעילים. כמו שבתורה שבעל פה אנחנו פעילים. בתורה שבכתב אנחנו סבילים. בסדר? אנחנו מקבלים תורה שבכתב. אוקיי? זה ברור ה... אז יום טוב שישראל קדשים לזמנים הוא תוכן תורה שבעל פה. משום אחי, יום טוב מאחד את הכלל. כי הוא מאחד את כלל ישראל, כי הנושא שלו, מי שסוחב אותו, כן? זה כנסת ישראל. משום מה, הוא מאחד את כלל. וכל ישראל חברים ברגל כבחגיגה. ועל פי האמת, אחדות הכלל נובעת משורש הקדושה העליונה, שהיא קדושה התורה שבכתב, שמשפעת לקדושה שבעל פה, כמו שבעצם אנחנו אומרים שתורה שבכתב היא שמש, ותורה שבעל פה זה לבנה. אתם יודעים, שמעתם על זה פעם? אז עכשיו שמעתם. כן, פני ישוע כפני חמה, פני משה כפני חמה, פני ישוע כפני לבנה. כתוב זאת זיכרון בספר. מי אומרים, למי אומרים את זה, לכתוב זאת זיכרון בספר? נכון, כי תורה הוא ספר, זה תורה שבכתב. זה משה רבנו, שים באוזני יהושע, זה תורה שבעל פה. בסדר? יש עוד הרבה. לא. ועל פי אמיתת עניין זה מוכרח קיבוץ גם תורת האומה להיות קדוש מקדושה. כן, ועל פי אמיתת עניין זה מוכרח קיבוץ הכלל בצורת האומה להיות קדוש מקדושת התורה, וקדושת יום טוב יונקת מקדושת שבת. ובזה בנוסח כי הוא, שבת, הוא יום תחילה למקראי קודש. אבל הוא לא רק תחילה למקראי קודש שהוא מופיע ראשון בפרשת שבוע, פרשת אמור, לפני שאר המועדות. אלא הוא התחילה, הוא ההתחלה, הוא השורש של מקראי קודש. קראה שכתובות זין המובד דבור מידי. ועל כן קראת תורה יום טוב ראשון של פסח, שהוא רגל ראשון תחילה רגלים כראש שנה, דף עין א', פה הוא אומר תחילה רגלים כי צריך... יש דעה, אם צריך שלושה רגלים לגבי בלטה אחר, אז אם צריך להתחיל את הרגלים מפסח, שלושה רגלים כסדרם, זה מה שהוא רומז פה ראש שנה דפדל. למה הוא קרא ליום טוב ראשון של פסח בשם שבת? להורות שקדושת יום טוב המאחד את הכלל מקדושת שבת מיסוד התורה יונקת, ולא משום הקיבוץ של הפרטים יחד בלבד, אלא משום שיש קדושה עצמית בהכלל, כלומר יש משהו של קדושה בכלל ישראל ולא רק התאספות כלל ישראל ביחד, התאגדותם, אלא משהו שורשי, עקרוני, שהוא הסיבה שעם ישראל הוא אחד. הוא לא בגלל שהם מסתדרים ביניהם, אלא בגלל שהם אחד בשורש, הם אחד בהבנה העקרונית, לא בגלל... וזהו הכיר את כל עניין של פרצת הצדוקים שרצו להיות ככל הגויים בתור קיבוץ לאומי בלבד, בלי שהם מבינים שיש פה איזושהי מהות לאומית שבאה לידי ביטוי בתוך עם ישראל. ועל כן לחמו לעקור קדושה זו, שיום טוב לא ייקרא בשם שבת. כלומר, הוא רוצה להסביר שזה לא סתם שהם אמרו זה יום טוב ראשון, שאם אתה מתכוון ליום טוב, אז יום טוב לא קוראים לו שבת. למה? כי קדושת שבת לחוד וקדושת יום טוב לחוד. הוא רוצה לטעון שהצדוקים נלחמו על הדבר הזה, שיש קדושת יום טוב. נכון, יש דברים שעם ישראל עושה, ועם ישראל עושה כי לעם ישראל יש כוח מצד עצמו, לא ממקורה של תורה, לא ממקורה של תורה שבכתב. לעם ישראל יש סמכות עצמאית לחלוטין וכו' וכו'. והקדוש ברוך הוא עזר שנצדק קודש באלה שני הדברים יחד, והיא תוקם תמידה, ואחר כך היא תוקם חגה דשבועיה, שבעצם, פה הוא לא מסביר מה זה קשור להיא תוקם תמידה, אבל יש לו דרשה שלמה על מה בעצם היה הוויכוח עם הצדוקים בנושא של, אם יש היא תוקם תמידה, אז אני אגיד לכם מה ההקשר של היא תוקם תמידה, הם רצו לטעון שיחיד יכול להתנדב קורבן ציבור. כלומר שבעצם אין משמעות, אדם פרטי יכול להקריב קורבן ציבור, כי בעצם קורבן ציבור זה קורבן כמו קורבן השותפים. זה בדיוק קורבן, והרב קוק רוצה לטעון שזה בדיוק הפספוס שלהם. קורבן ציבור זה בגלל שיש כוח של קדושה של הציבור. יש פה איזושהי מהות של קדושה שבא לידי ביטוי בציבור, ולא בגלל שהציבור מתכנס ומתאסף ביחד. אז אם הציבור הוא התערות הדלתת הלבד, שהיא לא יונקת מאיזשהו משהו עליון, אז גם יחיד יכול להביא קורבן ציבור. אבל אם אתה מבין שיחיד לא יכול אלא אם להביא קורבן ציבור, אלא אם כן הוא מתבטל לציבור, שזה התזה של חז"ל, ולכן אנחנו אומרים תמיד שצריך למסור לציבור יפה יפה, כל הדברים, כל הסוגיות הללו, אז זה יתוקם תמיד. יתוקם תמיד שביטלו את האופציה שהם רצו לקדם אותה, את האופציה שיחיד יביא קורבן ציבור, כי בעצם על ידי זה מבטלים באופן עקרוני את קדושתו של הציבור. זה בסדר? וזה מתקשר להאם יום טוב ראשון של פסח יונק את קדושתו כמו שאר הרגלים משבת, ולכן יש קשר בין עיתוקם תמידה לעיתוקם חג עד השבועיה, כן? זה העניין שהוא... לא הבאתי לכם את כל החלק הראשון שבא הוא מנתח את קטע הזה של עיתוקם תמידה, אבל עכשיו הסברתי לכם מה. טוב, עד כאן להיום.